השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"א במסכת סוטה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד ברבע התחתון של י' עמוד ב' ונסיים שלוש שורות לפני סוף י"א עמוד ב'. השיעור היום יהיה רבע שעה. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של מידה כנגד מידה, והיום נדבר על שתי דוגמאות. בחלק הראשון נעסוק בדוגמה לרעה, שזה אבשלום, ובחלק השני נעסוק בדוגמה לטובה, שזה מרים. אגב מרים, בחלק השלישי של השיעור נעסוק באופן כללי בשיעבוד מצרים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי אבשלום. עכשיו לפני שנראה את הגמרה עצמה, רק נעשה תזכורת קצרה של הסיפור. אבשלום הוריג את אמנון שאנסת תמר, אחות של אבשלום, ואז אבשלום בורח. עוברים כמה שנים, יואב משכנע את דוד בדרך מדוחכמת להחזיר את אבשלום. אבשלום חוזר לארמון, אבל לא פוגש את דוד בהתחלה. הוא נאלץ לשרוף את השדה של יואב בשביל לגרום ליואב להקשיב לו, ובסוף יואב משכנע את דוד גם לפגוש את אבשלום. אחרי תקופה הוא מתחיל לגנוב את לב בני ישראל, כלומר משכנע אותם שאצל דוד הם לא יקבלו משפט צדק, היה טוב אם הוא היה מלך והשופט, ובסוף הוא גם מכריז על עצמו כמלך. דוד לא רוצה להילחם בו, אז הוא בורח עם האנשים שלו למדבר. בסוף מתקיים שם קרב גדול בין האנשים של אבשלום, שזה היה הרבה מעם ישראל, לבין האנשים של דוד. דוד אומר לחיילים שלו לא לפגוע באבשלום עצמו. במהלך הקרב אבשלום בורח באיזו חורשה והשיער שלו נתקע בעץ, והוא מוצא את עצמו תלוי באוויר על העץ. יואב שומע על זה ובא והורג אותו, ובזה מסתיים המרד, ומתואר שם בעריכות האבל הגדול שיש לדוד על אבשלום. עד כאן התקציר. כאמור במשנה זה מובא לגבי מידה כנגד מידה, שאבשלום היה מתגאה בשערו. הברייתא מוסיפה שזה בעצם מה שגרם לו למרד, אותה מידת גאווה שהתבטאה בשיער, ולכן בסוף מידה כנגד מידה, אותו שיער הוא זה שגרם לו להתאפס ולמות. זה במשנה ובברייתא. עכשיו בגמרא נראה עוד שלושה דברים לגבי הסיפור של אבשלום. דבר אחד, כשהוא נתלה הוא לקח סכין בשביל לחתוך את השיער ולהשתחרר, אבל פתאום נפערה תהום מתחתיו ולכן הוא לא יכל לחתוך כי היה נופל לתהום, ולכן הוא נאלץ לחכות שם עד שהוא נתפס. דבר שני, כשדוד בוכה על אבשלום הוא אומר כך: בני אבשלום, בני בני אבשלום, ייתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני. ואחרי כמה פסוקים עוד פעם: בני אבשלום, אבשלום בני בני. והגמרא אומרת שיש כאן 8 פעמים שמוזכרת המילה בני, ולמה? אז 7 פעמים זה בשביל להעלות אותו משבע מדורי גיהנום, ופעם נוספת יש שתי דעות, או בשביל לקרב את הראש לגוף שלו, כי ערפו לו את הראש, או בשביל להביא אותו גם לחיי עולם הבא. זה היה המדרש השני. המדרש השלישי זה שכתוב שעוד בחיי אבשלום הוא הקים לעצמו מצבה, פסוק הוא: ואבשלום לקח, ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן וכו'. והגמרה מסבירה כל חלק מהפסוק. אז קודם כל, ואבשלום לקח, לא כתוב כאן את מה הוא לקח, אז הגמרה דורשת לקח מקח רע לעצמו לפי הגאות הבך, הכוונה היא שהוא לקח לעצמו שררה בכוח, כלומר כשהוא עשה את המרד, וזה גם מתבטא בזה שהוא עושה לעצמו מצבה, וזה בסוף מה שהביא לו מותו. והמשך הפסוק: את מצבת אשר בעמק המלך. מה זה עמק המלך? אז דורשים בעצה עמוקה של מלכו של עולם, כלומר למרות שאבשלום בחר בזה, אבל זה מכוון מלמעלה, כי כבר אחרי חטא דוד ובת שבע כל זה בעצם כבר הובטח שיקרה. הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשך על עיניך, ונתתי לרעיך, ושכב עם נשך על עיני השמש הזאת. כלומר באמת כל מה שבסוף קרה עם אבשלום, אז כל זה היה עונש על חטא בת שבע. זה לגבי בעמק המלך. אחרי זה כתוב שהוא עשה את המצבה כי לא היו לו בנים, ושואלת הגמרא: הרי כן היו לו בנים. עונה הגמרא שתי תשובות: או שהיו לו בנים אבל לא היה לו בן שאגון למלכות, או שאומנם היו לו בנים אבל הוא חשש שהם ימותו. למה? כי כמו שהקדמנו, הוא שרף את השדה של יואב, וכתוב שכל השורף תבואתו של חברו אינו מניח בן ליורשו. עד כאן שלושה דרשות לגבי אבשלום. בזה הגענו לרבע העליון של י"א עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי אבשלום. החלק השני זה לגבי מרים. זה כאמור דוגמה למידה כנגד מידה לטובה, כי מרים המתינה למשה ליד היאור, וכנגד זה כל עם ישראל המתין לה 7 ימים כשהייתה מצורעת. זה מה שכתוב במשנה, ועל זה הגמרא מוסיפה שני דברים. דבר אחד, שואלת הגמרא: והרי זה לא אותה מידה, הרי היא המתינה רק שעה אחת, למה המתינו לה 7 ימים? עונה הגמרא: מידה טובה מרובה ממידת פורנות, כלומר בדבר רע אז באמת מידה כנגד מידה בדיוק, אבל בדבר טוב אז הטוב שאתה מקבל בחזרה הוא אפילו יותר מהטוב שעשית. זאת התשובה, אבל זה לא מסתדר עם הניסוח של המשנה. הרי במשנה כתוב: וכן לעניין הטובה. לכאורה משמע שמידה כנגד מידה בטובה זה בדיוק כמו מידה כנגד מידה ברעה. אז על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, משנים קצת את הגרסה. במקום שיהיה כתוב וכן לעניין הטובה, כתוב ולעניין הטובה אינו כן, אלא אתה מקבל חזרה יותר. זאת תשובה אחת. הבעיה היא שזה לא מה שכתוב. לכן תשובה שנייה, כשהמשנה אמרה וכן לעניין הטובה, התכוונה רק לגבי סוג ההחזר. כלומר מרים המתינה אז המתינו לה, אבל לא לגבי הכמות, כי לגבי הכמות שעושה טובה מקבל חזרה יותר. עד כאן הדבר הראשון לגבי מרים. הדבר השני, בפסוק כתוב, כשהמתינה למשה ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו, והגמרא דורשת כל מילה ומילה בפסוק שזה רמז על השכינה. כלומר, לא רק מרים עמדה שם באותו יום ליד היאור, אלא כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו. איך רואים את זה בפסוק? אז כאמור, זה רמוז בכל מילה ומילה. המילה ותתצב רומז לשכינה, כי כתוב, ויבוא השם והתייצב. המילה ואחותו רומזת לשכינה, כי כתוב, אמור לחוכמה, כלומר, התורה של השם, אחותיית. המילה מרחוק רומזת להשם, כי כתוב, מרחוק השם נראה לי. המילה לדעה רומז להשם, כי כתוב, קיקל דעות השם. המילה מה רומז להשם, כי כתוב, מה השם אלוקיך שואל מעמך. המילה יעשה רומז להשם, כי כתוב, כי לא יעשה השם אלוקים דבר וכולי. והמילה לא רומזת להשם, כי כתוב, ויקרא לו השם שלום. עד כאן שתי דרשות לגבי מרים, בזה גענו קצת מעל אמצע עמוד א', ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי, ובאגב החלק השני, כיוון שכבר דיברנו על מרים, שזה בשמות פרק ב', הגמרא הולכת פרק אחד אחורה לפרק א', ודורשת את הפסוקים מפסוק ח' והלאה. היום נראית הדרשות מח' ועד כף א', מחר נמשיך. אז פסוק ח', ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. לגבי זה אומרת הגמרא שיש מחלוקת האם הוא באמת היה חדש, כמו שכתוב כאן, או שרק התחדשו גזירותיו, כי הרי לא כתוב שהמלך הקודם מת, והמשך הפסוק אשר לא ידע את יוסף, לפי שני הסברים, בכל מקרה ודאי שהוא כן ידע על יוסף, אבל הוא עשה את עצמו כאילו שלא יודע. זה פסוק ח'. הפסוק הבא, ויומר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו, והגמרא דורשת כיוון שהוא היה הראשון שהתחיל את אותה עצה של לשעבד את עם ישראל, ואחרי זה להטביע את הזכרים ליאור, אז גם בעונש הוא לקה ראשון, כמו שכתוב לפני מכת צפרדעים, ובך ובעמך ובכל עבדיך, כלומר העונש הוא קודם כל לפרו. פסוק י', הווה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. על זה אומרת הגמרא כמה דברים. קודם כל, למה כתוב הווה נתחכמה לו ולא להם, הרי זה לעם ישראל, אלא הכוונה שלו הייתה להתחכם למושיען של ישראל, למצוא דרך להרוג אותו, ומה הייתה הדרך? להטביע. למה דווקא להטביע? כי הם ידעו שהשם מעניש מידה כנגד מידה, לכן להניש אותו באש או בחרב זה לא כדאי, כי יש פסוקים שבהם רואים שהשם נוקם באש ובחרב, אבל להטביע במים זה דווקא רעיון טוב, כי הרי השם נשבע שהוא לא יביא מבול לעולם, לכן הוא לא יחזיר להם במים, אבל הם טעו בזה. למה הם טעו? או כי הם לא ידעו שהוא לא מביא על כל העולם, אבל על אומה אחת הוא כן מביא, או שבאמת גם כאן הוא לא הביא עליהם מבול, אלא הם נכנסו מרצונם החופשי לתוך הים, הוא רק החזיר את הים למקומו, לכן זה לא עובר על השבועה של השם לא להביא מבול על הארץ. ודבר אחרון לגבי הפסוק הזה, הגמרא מספרת שבאותה עצה לשעבד את עם ישראל ולהטביע את הזכרים, היו שלושה אנשים חוץ מפרעה, בלעם, איוב ויתרו. בלעם יעץ את העצה הזאת, או לפחות הסכים לה, ולכן בסוף הוא נהרג. איוב שתק ולכן הוא נידון בייסורים, זה כל ספר איוב, ויתרו ברח משם, הוא לא רצה להיות חלק, ולכן הוא זכה שבני בניו התגיירו והיו חלק מהסנהדרין שישבו בלשכת הכזית. וסוף הפסוק, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, למה כתוב ועלה מן הארץ? הרי החשש של פרעה לא היה שעם ישראל יעזוב את מצרים, אלא שעם ישראל ילחם במצרים ויאלץ את המצרים לעזוב את מצרים. אז למה כתוב ועלה מן הארץ? צריך להיות כתוב ועלינו מן הארץ. מסבירה הגמרא, כי אדם שמקלל את עצמו ותולה כללתו בחברו, כלומר באמת פרעה התכוון ועלינו מן הארץ, אבל לא מסוגל להגיד את המילה הזאת, אז הוא אומר ועלה מן הארץ. זה פסוק י'. פסוק י' א', וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס. אז קודם כל, מה זה וישימו עליו שרי מיסים? הרי לכאורה צריך להיות כתוב וישימו עליהם שרי מיסים, אלא דורשת הגמרא שבהתחלה פרעה היה עובד איתם בשביל לתת להם אווירה טובה שירצו לעבוד, והוא תלה לצוואר שלו את התבנית של הלבנה, שבה היו שמים את החומר של הלבנה ושם מייבשים אותה, וכך הם ראו שאפילו פרעה עובד, והם לא יכולים לומר אני אסתניס, אני לא רוצה לעבוד, וזה הכוונה וישימו עליו שרי מיסים. הכוונה היא ששמו את אותה תבנית עליו, על פרעה, וזה שרי מיסים. זה דבר שהוא מסים לעבודה, כלומר לא בסמך, אלא בסין, מלשון לשים משהו, כלומר הוא מסים להם את העבודה, גורם להם שיעבדו. והמשך הפסוק, הם בנו הרי מסכנות לפרעה. מה הכוונה מסכנות? שני פירושים. פירוש אחד שמסכנות את בעליהם, כלומר זה גרם לסכנה למצרים שבסוף הם מתו בגלל כל השיעבוד הזה. פירוש שני, זה לא משהו מיוחד למצרים, אלא כל אדם שבונה בניין, בסוף זה ממסכן את בעליו, גורם לו להיות מסכן ועני, כי תמיד ההוצאות של בנייה הם יותר ממה שחשבת בהתחלה. ואיך קראו לאותם בניינים? את פתאום ואת רמסס. הגמרא מבינה שזה בעצם אותו מקום, ואחד מהם זה השם האמיתי, ואחד זה כינוי. מה המשמעות של הכינוי? אז בין אם הכינוי זה רמסס, ובין אם הכינוי זה פתאום, המשמעות היא שעם ישראל היה בונה, וזה לא היה מתקדם. תמיד השורות הראשונות שהם בנו, היו נכנסות לתוך האדמה. איך זה משתמע בלשון? אז אם זה רמסס, זה רומז למתמסמס, ואם זה פתאום, זה רומז לפתהום בולעו. עד כאן פסוק י' א'. פסוק י' ב', אנחנו עכשיו שלוש שורות לפני סוף עמוד א', וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. לכאורה צריך להשתמש כאן בלשון עבר, ולא בלשון עתיד, כלומר, כן רבו וכן פרצו, אלא שדורש ריש לקיש, שכבר אז, כשהתחיל השיעבוד, בישרה רוח הקודש על העתיד שיהיה עכשיו, כן ירבה וכן יפרוץ. שהשיעבוד הזה לא יעזור, הם רק ירבו ויפרצו, והמשך הפסוק, ויקוצו מפני בני ישראל. מה זה ויקוצו? שהם היו דומים ביניהם לקוצים, כלומר הם מעשו בבני ישראל. ופסוק י' ג' ויבידו מצרים את בני ישראל בפרך. מה זה בפרך? יש שני פירושים. פירוש אחד שבהתחלה הם הבידו אותם בפרח, כלומר בדיבורים יפים, בואו תעזרו קצת, אתם בכל זאת גרים פה, תתרמו. פירוש שני שכבר בהתחלה בפרך הכוונה היא בפריחה, כלומר דבר שפורחים אותו, שוברים אותו, כלומר עבודה קשה ששוברת את הגוף. ופסוק י' ד' וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו והם בפרך. אז כאן בהתחלה הבידו אותם רק בחומר ובלבנים, אחרי זה גם בכל עבודה בשדה, וכאן כשכתוב בפרך ודאי שהכוונה היא לפי כולם, שכאן זה כבר היה עבודה ששוברת את הגוף. והגמרא גם דורשת שמה זה עבודת פרך, לא רק עבודה קשה אלא גם החלפת המלאכות של נשים עם גברים, גם זה נחשב עבודת פרך. עכשיו אנחנו נמצאים כרגע בשורה השמינית בעמוד ב', כאן אנחנו פותחים סוגריים די ארוכות עד בערך אמצע עמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו את הנשים עכשיו וגם עוד רגע נזכיר אותם בפסוק הבא. אז בסוגריים הגמרא מזכירה כאן דרשה לגבי הצדיקות של הנשים באותו דור, שלמרות שהגברים קצת התייאשו ולא רצו להביא ילדים לעולם שיכנסו לאותו עולם של עבודת פרך, אבל הנשים שלהם לא התייאשו. וגמרא מספרת, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגלו ישראל ממצרים. מה הם עשו? הם הלכו לשאוב מים, והשם זימן להם גם דגים, והם חיממו את הדגים וחיממו את המים, ובאו לשדה והיו רוחצות את הבעלים ונותנות להם לאכול, וככה הבעלים נרגעו קצת, ואז היו נזקקות להם שם בשדה במקום מוצנע בין שפתיים. זה רמוז בפסוק אם תשכבון בין שפתיים. ובשכר כל זה הם זכו להמשך הפסוק כנפי יונה, יונה זה כינוי לעם ישראל, נכפה בכסף וכולי, כלומר הם קיבלו את הכסף וביזת מצרים ובכלל את כל ההצלה בזכות אותם נשים שלא התיישבו. וגמרא ממשיכה לתאר מה קרה לאותם ילדים שנולדו מאותם נשים, לא יכלו ללדת בבית כי המצרים היו תופסים אותם, אז הם ילדו אותם בשדה, כמו שכתוב תחת התפוח עוררתיך, והשם היה שולח מלאך שיטפל בילדים כמו חיה שמשפרת את הוולד, והוא שלח להם גם שני עיגולים, אחד של שמן ואחד של דבש, ומזה התינוקות ינקו, כמו שכתוב ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. וכשהמצרים ראו אותם וניסו להרוג אותם, התינוקות נבלעו בקרקע. אז המצרים הביאו שברים וניסו לחרוש את הקרקע בשביל להרוג אותם, כמו שכתוב בתהילים על גבי חרשו חורשים, אבל זה לא עזר. ואחרי שהם הלכו, אז הם היו מבצבצים ויוצאים כעשב השדה, כמו שכתוב רבבה כצמח השדה נתתיך. וכשהם גדלו הם חזרו חזרה לבתים שלהם, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, כלומר הם באו עדרים עדרים של ילדים. ואחרי זה כשיצאו ממצרים ועם ישראל ראו את השם על הים, אז אותם ילדים כבר הכירו את השם מרוב הניסים שהם חוו. אז הם אלו שאמרו תחילה זה כלי וענווהו, הם הצביעו לשם והכירו אותו. עד כאן הדרשה בסוגריים. עכשיו ממשיכים בפסוקים. אז הגענו לאמצע עמוד ב' לפסוק ט"ו, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. מי זה אותם מילדות? אז שפרה זה יוכבד, לגבי פועה יש מחלוקת, או שזה הקלה של יוכבד אלישבע או שזה הבת של יוכבד מרים, ובאמת יש ברייתא שזה באמת הבת שלה. ולמה הם נקראו שפרה ופועה? אז שפרה או כי משפרת את הוולד, או על שם שפרו ורבו ישראל בימיה. פועה זה מרים ונקראת פועה, או על שם שהייתה פועה לוולד, כלומר מדברת איתו, שרה איתו, שמדברת עם האמא וזה עוזר לוולד לצאת, או שזה על שם שהייתה פועה ברוח הקודש, כלומר עוד לפני שמשה נולד היא כבר התנבאה שעתידה אמי שתלד בן שהושיע את ישראל. זה היה פסוק ט"ו. פסוק ט"ז, פרעה אומר למילדות, בילדכן את העבריות וריתן על האובניים, אם בן הוא ועמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. אז קודם כל אומרת הגמרא מה זה האובניים, יש שני פירושים. פירוש אחד, הוא נותן להם עצה, בשביל שאנשים לא יעבדו עליכם ויגידו לכם שהם עוד לא אמורות ללדת, ואז הם ילדו בבית ויחביאו את התינוק, אתם יכולים לבדוק את הירחיים שלהם, אם הירחיים מצטננות כאבנים, זה אומר שהלידה מתקרבת, זה פירוש אחד. פירוש שני, זה פשוט כינוי למושב שלב היו יושבות הנשים כשהם ילדו, וזה מכונה כך כי זה מזכיר את המושב שלב יושב היוצר כשהוא יוצר כלי, וזה נקרא אובניים, שזה מושב שהוא שם רגל פה ורגל פה, ובאמצע יש מעמד שלב נמצא כלי שאותו יוצר, כך גם האישה כשיולדת יושבת בצורה דומה, רק שבמקום כלי יוצא תינוק. זה לגבי האובניים. ולגבי מה שהוא המשיך ואמר, אם בן הוא ועמיתן אותו ואם באתי וחיה, דורש את הגמרא שהוא גם נתן להם עוד הצעה, אתם לא צריכים לחכות ולראות אם זה בן או לא, ברגע שאתם רואים שזה תינוק שיוצא עם הפנים למטה, אתם יודעים שזה בן, תרגו אותו מיד, אם זה תינוק שיוצא עם הפנים למעלה, אז זה בת. ופסוק י' ז', ותראינה מילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. על זה הגמרא אומרת שני דברים, למה כתוב דיבר עליהן מלך מצרים, ולא דיבר להם מלך מצרים? אומרת הגמרא שזה רומז שהוא גם תבע אותם לדבר עבירה, אבל הם לא הסכימו. ולגבי מה שכתוב, ותחיינה את הילדים, לא רק שהם לא הרגו אותם, אלא גם עזרו להם, הם היו מביאות להם מים ומזון. ופסוק הבא, ויקרא מלך מצרים למילדות, ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה, ותחיינה את הילדים? על זה הגמרא לא דורשת. ופסוק הבא, ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הן, בטרם תבוא עליהן המילדת, וילדו. מה הכוונה חיות? אז בפשט חיות, הכוונה הן מילדות. אבל אומרת הגמרא, אז מה הן מילדות? מה, המילדת לא צריכה מילדת? עובדת אחרת שתיילד אותה, אלא מסבירה הגמרא שהם כמו חיות, כלומר חיות השדה, כמו שחיות לא צריכות מיילדת, גם אותם נשים לא צריכות מיילדת, ולא רק שהם כמו חיות, הם גם נמשלו לחיות, כמו שכתוב לגבי יהודה, גור אריה, לגבי דן, יהי דן נחש, לגבי נפתלי, איילה שלוחה, לגבי יששכר, חמור גרם, לגבי יוסף, בכור שרו, לגבי בנימין, זאב יטרף, ולגבי כולם, מה אימך לביאה בין אריות רבצה, ולכן הם לא מחכות למיילדות. זה היה פסוק יוטט, בזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד ב', אנחנו נעצור כאן ממש באמצע הסוגיה, מחר נמשיך, בינתיים נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון והשני המשכנו עם הנושא של מידה כנגד מידה, בחלק הראשון ראינו את זה לגבי אבשלום, והגמרא הוסיפה עוד שלוש דרשות לגבי סיפור אבשלום, דרשה אחת שכשהוא נתלה בעץ הוא ניסה לחתוך את השיער בשביל להשתחרר, ואז נפערה תהום מתחתיו, דרשה שנייה כשדוד בוכה עליו הוא אומר שמונה פעמים את המילה בני, שבע פעמים בשביל להעלות אותו משבע מדורי גיהנום, ועוד פעם אחת בשביל לחבר את הראש לגוף או בשביל להביא אותו לעולם הבא, ודרשה נוספת על הפסוק של מצבת אבשלום שהוא לקח שררה לעצמו בכוח, והוציף את המצבה בעמק המלך, זה רמז לזה שכל הסיפור הזה הוא עצה עמוקה של מלכו של עולם, כעונה של חטא בת שבע, ושהוא אומר שאין לו בן, יש לו בנים, אבל אין לו בן שראוי למלוכה, או שהוא חשש אם ימות ובגלל שהוא שרף את השדה של יואב. זה היה לגבי אבשלום. בחלק השני דיברנו על מרים, שגם שם יש מידה כנגד מידה, אבל לטובה. לגבי זה ראינו שני דברים. דבר אחד, שזה לא אותו דבר כמו במידה רעה, במידה טובה אתה מקבל יותר ממה שנתת, וראינו איך זה מסתדר בניסוח של המשנה. דבר שני, כל הפסוק שבו מרים ממתינה למשה ליד היאור, ותתצב אחותו מרחוק, ראינו איך שכולו רומז לזה שלא לא רק מרים עמדה שם, אלא גם השכינה הייתה שם באותו יום. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי, בדרך אגב, כיוון שכבר דיברנו על מרים, אז אנחנו הולכים פרק אחד אחורה לשמות פרק א', והגמרא דורשת את הפסוקים מפסוק ח' והלאה. היום ראינו מפסוק ח' ועד פסוק א', מחר נמשיך. אז לגבי זה, בפסוק ח' ראינו מחלוקת האם באמת הוא היה מלך חדש, ושהוא לא באמת לא ידע את יוסף, הוא רק עשה כאילו. בפסוק ט', פרעה היה ראשון עם העצה הרעה, לכן הוא לקה ראשון, כמו שכתוב במכת צפרדעים. פסוק י', הבה נתחכמה לו, הכוונה היא למושיעם של ישראל, ורצו להרוג אותו במים, כי הם פחדו ממידה כנגד מידה, והם ידעו שהשם הבטיח לא להביא מבול לעולם, אבל הם לא ידעו שהכוונה היא רק לכל העולם, או שכאן הוא לא הביא להם מבול, הם פשוט נכנסו מרצונם לתוך הים, והגמרא מספרת שבאותה עצה היו גם בלעם, איוב ויתרו, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון ביסורים, ויתרו שברח זכה שמבני בניו ישבו בלשכת הגזית בסנהדרין. ופסוק י"א, וישימו עליו שרים מיסים, הגמרא דורשת שפרעו עצמו בהתחלה עבד איתם, ותלה על הצוואר את התבנית של הלבנה שהם היו צריכים לעשות, וזה מה ששכנע אותם לעבוד, והם בנו ערי מסכנים. שני פירושים לזה, או שהן מסכנות את בעליהם, כלומר את המצרים שבסוף ננשו על כל זה, או שממסכנות את בעליהם, כלומר כל בניין שדם בונה בסוף הוא נהיה מסכן מזה, כי ההוצאות יותר גדולות ממה שהוא חשב, וקראו לאותם ערים פתאום ורמסס, והגמרא אומרת שזה בעצם אותו מקום, והכינוי שלו זה או פתאום או רמסס, כשבכל מקרה המשמעות של הכינוי זה שהם היו בונים, וכל פעם שהיו בונים שורה של לבנים, היא הייתה נבלעת בתוך הארץ. ופסוק י"ב, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, בלשון עתיד ולא עבר, כי רוח הקודש בישרה להם כן ירבה וכן יפרוץ. ויקוצו מפני בני ישראל שהיו דומים ביניהם כקוצים, ויעבידו מצרים בבני ישראל בפרח ישני פירושים, או בפרח, בהתחלה דיברו להם יפה, או בפריחה, כלומר עבודה ששוברת את הגוף, וגם בפסוק הבא יש הדרגתיות, בהתחלה עבדו רק בחומר ובלבנים, אחרי זה בכל עבודה בשדה, וכאן כשכתוב בפרח, ודאי שכוונה היא בעבודה קשה ששוברת את הגוף, וגם אומרת הגמרא שהפרח כאן זה שמפכו את התפקידים של הגברים והנשים. ואגב, שהזכרנו עכשיו נשים, הגמרא מספרת בעריכות על זה שבשכר נשים צדקניות הם נגלו, כי אנשים לא התייאשו והיו מעודדות את הבעלים להזדקק להם בשדה, והם ילדו תחת התפוח, והיה מלאך שדאג לתינוקות, והם ינקו שמן ודבש, והמצרים ניסו לתפוס אותם, והתינוקות נבלעו באדמה, ואז צמחו החוצה, והם חזרו לבתים שלהם, אדרים אדרים של ילדים. זה היה בסוגריים. ופסוק הבא, פסוק תדווה, ויומר מלך מצרים למילדות שפרה ופועה, זה יוכבד או עם אלישבע, אשת אהרון, או עם מרים, הבת שלה, וכך אומרת הברייתא גם, והברייתא גם מסבירה למה קוראים לה שפרה ופועה, שפרה שהיא משפרת את הוולד, או שפרו ורבו בימיה, ופועה שהיא פועה לתינוקות. או לאמא, או שמרים הייתה פועה ברוח הקודש, עתידה עם איש תלד בן שהושיעת ישראל. פסוק הבא, וריתם על האובניים משני פירושים, או שזה יצא לבדוק אם הירחיים של האישה מצטננות, זה אומר שהיא עומדת ללדת, או שזה כינוי למושב שאליה יושבת היולדת, והוא גם נתן להם יצא לדעת אם זה בן או בת מהר, אם הפנים שלו למטה זה בן, אם הפנים למעלה זה בת. והפסוק הבא, ותראינה מילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן, הגמרא דורשת שהוא תבע אותם לדבר עבירה, והם לא הסכימו, ותחיין את הילדים, לא רק שהם לא הרגו את הילדים, הם גם החיו אותם, הביאו להם מים ומזון, ואז פרעה אומר להם למה עשיתם את זה, והם אומרות שאנשים היהודיות הם חיות. מה הכוונה? אז לא שהם מילדות, אלא הם כמו חיות. כמו שחיות לא צריכות מילדת, גם הם לא צריכות. והגמרא מביאה אוסף של פסוקים שבהם באמת עם ישראל נמשלו לחיות שונות, כמו יהודה לאריה, דן לנחש וכולי. בזה הגענו לפסוק א', את זה נמשיך מחר, כל טוב.